ביקשו שאני אדבר קצת על הלכות שריפות, קצת סקר על דברים אולי מעניינים בשריפות. אני רואה פה שיש מומחים גדולים, אלו שעובדים במקצוע, אז זה חלק, אני חושב שזה מיותר, אבל רוצה להתחיל עם הבסיס. יש נבלה, יש שריפה, יש פסוק שאוסר את הנבלה, והרמב״ם מסביר לנו מה זה נבלה. האוכל כזית מבשר בהמה, שמת או חי שמת או עוף שמת, לוקש, נאמר לא תאכלו כל נבלה, וכל שלא נשחטה קרוי הרי זה מתה. אז הרמב״ם מסביר מה זה נבלה, כל שמת בלי שחיטה. אבל עכשיו הוא צריך להסביר מה זה טריפה, כי יש לנו עוד פסוק שאוסר לנו טריפה. והרמב״ם בארבע הלכות, בכוח של ההסבר וההיגיון, הוא בונה בניין שלם מבוסס על הפסוק הזה, להסביר בדיוק מה זה טריפה. מצאתי רק חלק קטן מזה מופיע במחילתא, וכל השאר אני חושב שזה תוצרת של ה-imagination, של הרמב״ם. רמב״ם מסביר מה זה טריפה. דבר ראשון הוא אומר, זה חייב להיות שאנחנו מדברים על חיה שהוא עדיין חי. הוא אומר, האוכל כזית בשר בהמה או חיה, עוף, תאורים שנטרפו, לא קשן, אמר, בשר בשדה טריפה לא תאכלו, לקרב תשליחו אותו. ועכשיו הוא מסביר, טריפה האמורה בתורה, זו שטרפה אותו חיית היער, כגון ערי ונמה או כיוצא בן, וכן עוף שטרף אותו עוף הדרס, כגון נץ או כיוצא בו, ואין אתה יכול לומר שטרפה אותו והמיתה אותו, שמתה הרי נבלה. ומעל אם מתה מחמת עצמה, או היכה בסייף והמיתה, או שברה ארי והמית, אינו מדבר אלא שנטרפה ולא מתה. אז זה דבר ראשון, הרמב״ם אומר, האיסור של טריפה חייב להיות שנטרפה, אבל עדיין בחיים. נקודה שנייה הוא אומר, ואם הטריפה שלו מתה אסורה, יכול אם בא זה עבר גרג את דיבר עגלו, או בזנבו, או באזנו, ורדף אדם ויצילו מפיו יהיה אסור, שנטרף. תלמוד לומר בסוד, או בוסו בסוד הטריפה וכולו לכלב תשליחו אותו עד שיעשה אותו בשר הרוי לכלב. הלמדת שהטריפה אומר בתורה היא שטרפה אותו חיית היה ושברה אותו ונטה למות ועדיין לא מתה. אז הרמב״ם אומר, דבר ראשון חייב להיות עדיין חי, אבל נקודה שנייה חייב להיות שזה נוטה למות, זה לא רק פצע קטן, זה משהו קטלני. ודבר שלישי, הוא אומר, חייב להגיד שזה לא תלוי בהגורם. זה אומר, נמצאת לומד שהתורה אסורה המתה והיא נבלה, ואסורה הנוטה למות, מחמת מכותו, ואף על פי שעדיין לא מתה והיא הטריפה, וכשם שלא תחלק במיתה בין מתה מחמת עצמה, בין שנפלה ומתה, בין שחנקה עד שמתה, בין שדסתה חי ורגתו, הרבה דוגמאות הרמב״ם מתאר, כך לא תחלק בנוטה למות, בין שטרפתה חי ושברתו, בין שנפלה מן הגג וכו'. אז הרמב״ם עכשיו בונה תמונה מאוד לפי הספרה, ואומר, בסיכום, עניין הכתוב שהנוטה למות מחמת מכותיה ואי אפשר לה לחיות, מחמת מכה זו אסורה. מכאן אמרו חכמים, זה הכלל, כל שאין כמו חיה, טריפה. ובספר שלנו פה יש סיכום של הרמב״ם הזה, הוא כותב, ממש בסיכום מה שקראנו עכשיו, כתוב בתורה, בשר בשדה טריפה לא תאכלו, פשוט הכתוב הוא בבהמה שטרפה אריה או זאב בשדה, כמו שכתוב, אריה טרף בגדי גדוסה ומחנה כלבה וכולו, ובוודאי שלא עשו אותו תורה אחר שמתה, שכבר עשה את הנבלה, והיא הבהמה שמתה מעלה, בלא שחיטה. ולא עשו הכתוב הטריפה אלא מחיים, שאין השחיטה מטרתו, וכיוון שמנה שהולכת למות, אסרתה התורה. זאת אומרת, פה בשתי קטעים, הספר שלנו פה מסכם את מה שהרמב״ם כתב. ועכשיו מה שחשוב, למרות שיש לנו הכלל הזה, שזה לא משנה איך נגרם הנזק, זה משהו שהולך למות, בכל זאת המשנה אומר, או הגמרא אומר, או מעולה, חטא מיני שופרות, נאמרו לו למשה בסיני. זאת אומרת, הלכות שריפות הן הלכה למשה מסיני, מה טרף, מה לא טרף, וכמו שהמשנה מונה, אלו שריפות בבהמה, ויש לנו רשימה ארוכה, כי כל זה הלכה למשה מסיני, וזה פשר של הכותרת שאמרתי, טריפות בימים ההם בזמן הזה, האם יש שינוי בטריפות? האם אפשר לשנות מה נחשב טריף, מה לא נחשב טריף? והדבר הראשון שחשוב לזכור, שלפי הגמרא, כולם נאמרו למשה מסיני. מה שמעניין, כמו שכבר שמענו כבר כמה פעמים, בזמן הזה, בעידן שלנו, אין הרבה ספרים על הלכות טריפות. בעבר זה היה מאוד נפוץ, כל שוחט היה כותב ספר על שחיטה וטריפות, וכל אחד היה צריך למצוא איזשהו דרך שזה קצת שונה מחברו. אז זה כמו שזוהר כבר הזכיר ספר זבחיקון, יש לו תמונות כמו להדגים מה זה ג'וסה. יש ספר שמצאתי בטורינו, ספר ימין ישראל, אחרי שחיטה ובדיקה, והוא שם מתאר כל ענייני טריפות במשהו שנראה כמו החלק של הגוף. אז הנה הטריפות של לחי התחתון ושל לחי העליון, והנה עוד דוגמה של דיני לחי העליון ולחי התחתון. הנה מתוך עוד ספר דוגמה גם כן לעזור ללימוד טריפות. אוקיי, אז יש טריפות בכל חלקי הגוף, כל מה שנגרם שם איזשהו נזק שיכול להמית את החיה, אבל בגלל שזה ממש כל חלקי הגוף, אנחנו יודעים שיש חזקה שהחיה עדיין בריא וחי. אז השולחן ערוך אומר, אין צריך לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם, חוץ מהריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה סיוכה, ובסוף הרמ"א כותב, ונהגו גם לנפח כל ריאה, ושך מסביר למה כל זה, כי הריאה שעלולה להתרף מני הסיוכות ושאר טריפות השכיחה בהם. אז והנה תמונות של הריאות מספרים שונים, והנה הספר עם מבנה של הריאה והטריפות בכל חלק של הריאה ששייך לחלק הזה של הריאה. והנה ריאה בתוך הבהמה, הנה עוד דוגמה של ריאה בתוך החלל של הגוף. וכמו שאנחנו יודעים, היום עושים שתי בדיקות, יש בדיקה פנים לפני שמוצאים את הריאה ובדיקת חוץ. הנה הפועל בבית משחתיים פותח את הגוף בשביל הבודק פה, והנה הבודק עושה את הבדיקת פנים, ואחרי שהוא בדק הוא נתן לי לעשות את הבדיקה. והנה כמו שהרמ"א תיאר שמנפחים את הריאות, הנה ריאה של ביזון אמריקאי, שזה הריאה הכי גדול שאי פעם ראיתי, ריאה של ביזון אמריקאי נפוח. הנה דוגמה של סירחה, זאת אומרת שזה יכול להיות מאוד עדין, סיוכה קטן בין שתי חלקי הריאה. אבל השאלה היא, שולחן ערוך אומר, אין צריך לבדוק אחר שום טריפות, מה המשמעות לבדוק? האם זה אומר אין חובה בכלל לחפש, אין חובה לעשות בדיקה מעמיקה, מה זה המשמעות של לבדוק? ומעניין שיש לרב משה פיינשטיין באיגרס משה שאלה שבאמת הוא צריך להסביר את זה. כתוב שם בעניין בדיקה בעוף לכתחילה, הנה בדבר שאלתו למעשה, אם משעים לכתחילה למסור עופות הנשחטים לנחרי שיפתחם ולא ידעו אם היה שם איזה טריפות, ולסמוק על חזקת קשות ורוב קשות. אז השאלה היא ככה, בדרך כלל היום השוחט שוחט, שם את זה על הליין וזה עובר, ושאלה האם אפשר להשאיר את זה שהגוי יוציא את כל החלקים הפנימיים בלי שיהודי יסתכל. ומה שמשה פיינשטיין מסביר, שנכון, אין צורך לעשות בדיקה בעומק, אבל מה שבקלות אפשר לבדוק ולראות, חייב לעשות, ובגלל זה הוא אומר, אבל מה שאפשר לראות בנקל, ודאי מחויבים לראות, וכשיינו לנחרי לפתוח, הרי לא יראו גם מה שנקל לראות, שזה מחויבים משום שיכולנו בברורי בנקל, ולכן לדעתו יש לאסור לתן לנחרי לפתוח אם לא כשהמועד ישראלי קשה לראות כשפותח העוף. אז לדעת ממשו פיינשטיין, נכון שאין צורך לחפש אחרי כל הטריפות כמו שאנחנו עושים בריאה, אבל עדיין יש חובה לפחות לעשות משהו שטחי, משהו שזה קל לעשות. אז היום בודקים לא רק קריאות, היום בודקים עוד חלקים מתוך הבהמה, חלק מהדברים שבודקים, בארץ בעופות בודקים צומת הגידין, בארץ בבהמות בודקים בבית הכוסות, בגלל הבעיה של חור בבית הכוסות, ובדרום אמריקה בודקים גם כן את הקרס, יש מישהו מיוחד שהוא נקרא בודק הקרס. הנה דוגמה של פתיחה של צומת הגידין, הנה גם כן צומת הגידין בתרנגול, הנה בית הכוסות, עם מסמר בתוך בית הכוסות, אפשר לראות את הכוסות, שעל שמה נקרא בית הכוסות. הנה גם כן מסמר בתוך בית הכוסות, והנה בודק בג'ון אמריקה שביקרתי שם לפני שנה, שמראה לנו את הקרס, ובקרס הזה אפשר לראות איפה שהיה איזשהו חור. אז השאלה, האם יש עוד דברים שכדאי לבדוק? זה טוב שיש פה מישהו מאדום אדום ולא מדבק, כי היה וידאו לפני זמן, אני לא יודע תחת איזה השכחה, אפשר לראות את הוידאו ואחרי זה נחזור למה כתוב שם בשולחן אורך. וואו, הוידאו לא עובד. אולי זה טוב. אוקיי, מה שאמור להיות פה וידאו שמראה שבבית המטבחיים כשהם מכניסים את הפרות אז היה איזשהו שער שעלה ויורד ושער ירד ממש על גב של הבהמה, ומה שכתוב בהלכות שריפות, בהמה שהיכו אותו על השדרה במקל והלך המקל על פני כל אורך השדרה. זאת אומרת, אומר המקל ייקח על השדרה כשרה, אבל אם יקרה לרוחב השדרה, חוששים שם נפסק החוט, וזה באמת מה שרואים שקרה מדי פעם כנראה בבית מטבחיים, שהיה את השער הזה שיורד על גב, בכוח על גב של הבהמה. אוקיי, האם ואיך מדע משפיע על הלכות שריפות? אז יש סיפור בגמרא בחולין, שאנחנו אפשר לקרוא את זה בתרגום של שוטנשטיין, בעברית למטה, אנשי ביתו של יושב הצייד היו מכין בהמות בגיד אנשיה וגורם להם למות. בא לפני רב יהודה בן בתרי לשאול להם בהמות שריפות, אמר להם, וכי אפשר להוסיף על השריפות? זאת אומרת, יש לנו רשימה של שריפות ואנחנו לא מוסיפים. אז אמרו, אין לך אלא מה מנוחה חמים. אז הם אמרו, ואנו רואים שבהמה מתה, ואם הוא מת מהמכה, אז כנראה זה שריפה. והוא אמר, קבלה בידינו שמפזרים תשופה על מכה, הבהמה תחיה. זאת אומרת, לדעתו יש איזושהי תשופה. אולי אנחנו לא מכירים את התשופה, לא יודעים מה היה התשופה, אבל אם זה לא נמצא בתוך הרשימה, לדעתו יש תשופה וזה לא טרף. ויש כמה דוגמאות כאלו, שדברים שנחשבים כטרף או לא כטרף, ולפי החוקרים, לפי הרופאים, זה לא היה הגיוני. לדוגמה, בהלכות שריפות כתוב, ניטל הכבד שריפה, אלא אם כן נשתייר כזית במקום מרק, זית במקום חיותו, שהוא תלוי בו, ויהיו כשתי זיתים, לא לכל אחד שלם במקומו. זאת אומרת, אפשר להוציא את רוב הכבד, הנה תמונה של כבד, רוב הכבד, ואם נשאר חלקים קטנים של הכבד, זה לא טרף. ומה שאנחנו רואים בשו"ת הריב"ש, הוא אומר, ואם תדון בדיני הטריפות על פי חכמי רפואה, שכר הבית ייטול מן הקצבים, כי באמת יהפכו רובם ממוות לחיים ומחיים למוות, ויחליפו חיים במת. כי אין ספק בנעלה כבד ונשאר בכזית שאנחנו מכשירים, הם יאמרו שימות לשעתה, כי לדעת הרופאים, אם מוצאים רוב הכבד, אז הבהמה בוודאי תמות. אבל מה שאנחנו יודעים כבר היום, שהכבד יש היכולת לחדש את עצמה, ובגלל זה אפשר אפילו לעשות העברת האיברים, חלק מהכבד ממישהו בריא למישהו שצריך השתלת כבד, והכבד יכול לחדש את עצמה. והוא אומר, לא נאמין לחכמי היוונים והישמעאלים שלא דברו רק מספרתם ועל פי איזה ניסיון, מבלי שישכיחו על כמה ספקות יפלו בניסיון ההוא. כמו שהיו עושים חכמינו ז"ל, כמוזכר בפרק המפלת, אני מביא ראיה מן התורה ואתם מביאים ראיה מן השלטון. אז לדעתו, לדעת הריב"ש, הבעיה היא שתי דברים. אחד, יש לנו מסורת שאמיתי. דבר שני, הם עושים ניסויים, אבל לא יודעים לעשות מדע טוב. פשוט הם עושים ניסויים, אבל לא יודעים איך לשים לב לדברים הקטנים. אז הריבה שיש לו ביקורת על המדע שלהם, על השיטות של המדע, וגם כן על הידע שלהם, ואנחנו רואים שבמקרה הזה, למרות שכנראה הרופאים בתקופה של הריבה טענו שהחכמים לא יודעים על מה הם מדברים, במקרה הזה המדע של ימינו כנראה הוכיחו את חז"ל. בהלכה אחרת, יש עדיין היום קצת בעיות מבחינת המדע, כי כתוב שם בהלכות שריפות, נדלו הכליות כשרה. זה כליה של פרה, הכליות של הכבש נראה יותר כמו כליות של בני אדם, הכליה של הפרה נראה קצת שונה, אבל הלכה היא שאפילו נדלו שתיהם זה כשר. ולפי המדענים היום, זה קשה לחיות בלי כליות. אז יש שרוצים לבסס את ההלכה על מדע לא כל כך חדש, אבל במאי העשרים, היו ניסויים שעשו, שהוציאו bilateral nephrectomy, זה אומר שהוציא את שתי הכליות מהבובן, מהפרות, והם הוכיחו שעדיין יש כאילו, תוצאות כאילו עדיין יש כליות, כי הרומן, אחד מהקיבה, אחד מהמערכת העיכול, יכול לתפקד במקום הכליות. אבל אחרי זה עשו ניסוי מאוד דומה בכבשים, ובכבשים זה לא עובד בכלל. התוצאות, כמו שהם אומרים פה, שונה לגמרי ממה שהם מצאו בהמות. אז האם אפשר להסביר את ההלכה הזו? לא יודע אם אפשר להסביר על פי המדע, אבל עדיין יש לנו את ההלכה שאם באמת הוציאו את שתי הכליות, זה כשר. והרמב"ן כותב שזה עדיין כדאי לעשות ניסויים. הוא אומר, מה שנחלקו חכמי ישראל בתשופה, אם היא חיה או אין חיה, תמוע. איך לא בדקו הדבר? בניסיונות הרבה, הרמב"ן אומר, יש לך שאלה, יש ספק, אז תעשה את הניסוי. והוא אומר, לא, אפשר שקיימו מן הטריפות שהם הלכה למשה מסיני, פעם אחר פעם, הם מצאו שלא היו מתקיימות 12 חודש, ואף על פי כן, מי שראה את חכמתו או קבלתו נותרת לו, שהיא חיה, אינו חוזר בו, שאומר שמתו במקרה. הוא אומר, עשו ניסים, והיו דוגמאות שמתו, אבל בכל זאת, אם יש למישהו איזו סברה, או יש לו קבלה, זאת אומרת, הלכה למשה מסיני, אפשר עדיין לסמוך על זה. אז יש לו, הוא תומך במדע, בניסוי, אבל לא נגד הלכה למשה מסיני. ויש לנו משהו דומה בספר יבן שמוע, בסוף הוא אומר, אחרי דיון שאני חושב שהבאת את החלק הראשון של זה, סוף דבר, אין לנו אלא דברי חכמים, שאין שאיפה חי י' בית חודש, הוא אומר, יש לנו את המסורות. אז השאלה, האם לפי המדע היום אפשר להוסיף או להוריד מהטריפות? הרמב״ם אומר חד משמעי, ואין להוסיף על טריפות אלו כלל, שכל שאיר על הבהמה או לחיה או לעוף, חוץ מאלה שמנו חכמי הדורות הראשונים, וסכימו עליהם בבתי דיני ישראל אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו בדרך ופרש שאין סופה לחיות. זאת אומרת, דבר ראשון הוא אומר, אנחנו לא מחמירים, לא מוסיפים דברים לחומרה. למרות שיש כאלה שאומרים, יש זה וזה של אי אפשר לחיות, אנחנו לא מוסיפים טריפות. וכן אלה שמנו ואמרו שאין טריפה, אף על פי שיהיה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצצן אינם נמיתין ואפשר שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמענו חכמים שנאמר על פי התורה שירוחה, זה אומר לפי הרמב״ם, לא לחומרה ולא לקולה, יש לנו רשימה סגורה. החזון איש כותב משהו מאוד דומה, שלא אקרא את הכל עכשיו, אבל הוא אומר משהו מאוד דומה. לדעתו הוא אומר שכן, זה באמת, הוא אומר שהרמב״ם לא טען שהרופאים טועים. הוא אומר, אפשר לקרוא פה, שאפילו נודע לנו בדרך רפואה שאין סופו לחיות, או ההפך, שיהיה בדקה יפרש שבדינו שאינו ממיתין, זה אומר, זה אמת. הרופאים מוכיחים שכך יכול לחיות וכך לא יכול לחיות. זה לא משנה מה שהם מוכיחים היום, כי הכללים של ההלכה נקבעו לפי החזון איש באלפיים שנה של תורה. ואחרי אלפיים שנה של תורה, זה היה כל נזכר, ואחרי זה יש לנו רק מה שהם קבעו. ולרב משה, איזה סיודי אש כותב משהו דומה, ובאגרות משה הוא כותב גם כן משהו מאוד דומה, אבל בעצם יקרא חלוק גדול לדינה בין טריפות ובהמה לאיסור אכילה, למה שנוגע לדיני טריפות דה אדם. יש גם כן הלכות טריפות בבני אדם, ורב משה פיינסטין טוען שהלכות טריפות לגבי בהמה, שזה חשוב לגבי מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, זה כבר סגור, כמו כשהרמב״ם כתב. אבל ענייני טריפות של אדם, זה אומר, זה הולך לפי הרפואה של ימינו. אוקיי, זה כל באגרת משה, אפשר לראות את זה. ואי אפשר לדבר פה בלי לצטט משהו מהמעיין. אז היה משהו מהמעיין, ממש לעניין, מרב יעקב אריאל, שהוא אומר גם כן, דוגמה נוספת, הוא מדבר על מתי להשתמש במדע ומתי לא, הוא כותב שריפות, יש הלכות שריפות התלויות במציאות העובדתית, דהיינו במדע, ויש אינו תלויות במדע. השריפה מוגדרת על ידי חזל כבעל חיים שאינו מסוגל לחיות יותר מיוד בן חודש. היום מתבקש לכאורה שהווטרינרים הם שיקבעו מהי שריפה ולא היא. יש להלכה הגדרות משלה ואין קבועות ואינן מושפעות מהתמורות המדעית, וכך פוסק הרמב״ם. ואין להוסיף על שריפות אלו כלל. אוקיי, כל זה זה המשך של רב אריאל, נדלג על זה. ובסוף וממילא גם היום במאה ה-21, הפסיקה בהלכות שריפות תסתמך אך ורק על פי שיקול הדעת של הפוסקים, ולא על פי מה שהווטרינרים פוסקים. ולדבר האחרון, רק רוצה להביא עוד נקודה אחת. יש שריפה שנקרא צימו קריה. מה זה צימו קריה? אלא קשורת בבהמה וחרוטה בידי שמיים, זה ממשנה. רש"י אומר מה זה חרוטה? שצום קריה שלה בידי שמיים. והגמרא אומר חרוטה בידי שמיים כשרה. תנו רבונן איזו חרוטה? כל שצום קריה שלה בידי שמיים כשרה, בידי האדם שריפה. אז יש לנו אותו תופעה, זאת אומרת צימו קריה. אם הצימוק נגרם על ידי משהו בידי שמיים, זה כשר, בידי אדם זה שריפה. מה זה בידי אדם? אז יש לנו בהאג שהוא אומר מה זה בידי אדם? איך דנחסי לחברתה בפה? זה אומר שהם שוחטים עוד בהמה מול הבהמה הזאת, מפחידים אותו וזה גורם לצימוק קריה. ומה שחשוב בשבילנו, המציאות. הבהג מתאר שהווה עבדו ונחס טבח כמה חיבי באנפי הדודי. היה איזשהו מקרה ששחטו כמה ברווזים מול אחרים וכולו דצמק ראי ידידו. אז לפי הבהג זה קורה. אם שוחטים אחד מול שני זה גורם לצימו קריה. רש"י נותן דוגמה אחרת לגמרי. מה זה להפחיד על ידי אדם? לפי רש"י, מחמת שביטה אדם בקולו, מישהו שצועק תוך האוזן של הבהמה. אז יש לנו בפירושים הקדמונים, הבהג ורש"י, שתי דעות שונות. מה שמעניין, הריף מצטט רק הדוגמה של הבהג, אם ראתה אדם ששחט לפניה בהמה אחרת, וכיוצא בה הפכתה ויפשר ראייה שלה, זו בידי אדם ושריפה. והרמב״ם, טור ושולחן ערוך, כולם מצטטים רק הדוגמה של הבהג והריף, ולא את הדוגמה של רש"י. מה שמעניין ביובן שמוע, הוא לא מביא דוגמה בכלל. בחטא הוא אומר, אבל אם לא יפשר אלה שנצמקה מלשון ושדים צומקים, זו היא חרוטה שאם היא בידי שמיים כשרה. ועכשיו יש דוגמה, כגון על ידי רעמים. ואם היא בידי אדם, שריפה. ואין לו שום דוגמה, לא הדוגמה של בהג ולא הדוגמה של רש"י. אבל בגלל שכולם הביאו את ההלכה הזה, הדוגמה כמו בהג, הבית אפרים בהתחלת מאה ה-19 כותב שהרבה בני אדם באים על השוחט, אוחזים עופות בידיהם ועומדים סביב וסמוך לו, וגם יש לחוש כיוון שיוכל לבוא מחמד זה לידי צימוק הריה, ואהב לי צומק בידי אדם דטריפה, דהמשוך לפניה ונרתה צריך בדיקה מצימוק, ואם לא בדק יש להכשיר. אז הבית אפרים פה מחדש הלכה שאם שוחטים בעל חיים מול בעל חיים אחרים חייב לבדוק משום צימוק הריה. אז זה לא רק בודקים את הריאות בגלל סיוחה, צריך לחפש גם כן צימו קריה. זה כנראה חידוש שהוא המציא לפני 200 שנה, ואלה שבו אחריו אמרו שזה בלתי אפשר. הוא אומר, זה ארוגת הבוסם, דוודאי דרובה דרובה דבהמות אינם מצמקים אף על ידי פחד אדם או ידי שמיים. דכמעט אין לך בהמה שלא פחת פחד כזו. ואם כן היה צריך להיות כל הריאות סמוקים. אלא ודאי דאך על ידי פחד רובה דרובה אינה מצטמק. זה גם כן המציאות של היום, כל עופות נשחט מול עופות אחרים, ודיברתי עם שוחטים ששוחטים 30-40 שנה ואף פעם לא ראו צימוק קריה. והוא כתב לעני ידעת מוכח כנ"ל דאין צורך בדיקה, ויש להוסיף ראיה דרי כל בהם בשעה שכופתים אותו בושתים צווארו לשחיטה וחרב חדה מניחנה על צווארה, בוודאי אימת מוות ייפול עליה ובריאות מבטה, ואם כן, ניחוש לצימוק הריה שלה. מחשש איש לצימוק הריה, אין לחוש כלל, דלא חשיד לצימוק כלל, להצריך אף לחלחיל לבדיקת כלל. אז ארוגת הבוסם מנסה להחזיר את הגלגל אחורה, כמו שזה היה לפני בית אפרים, שאין חובה לבדוק לצימוק הריה. אוקיי, אז זה כמה דוגמאות להלכות שריפות. תודה רבה, ויש כוח על הדפסת הספר הזה מחדש.